אולי תמצית הדברים שלמדנו עד עכשיו, על מנת שנתקדם. למדנו בשיעור הקודם, מה זה בכלל תשובה? מה הרעיון של התשובה? אמרנו שתשובה, פירושו של דבר לחבר את הענפים אל השורשים, אל השורש, אל המקור. זה עניין של תשובה. דיינו, אנחנו חיים בעולם שהוא עולם מורכב, עולם של עשייה, עולם של קשיים, עולם של בעיות וכל הדברים האלה. זה העולם שאנחנו חיים בו. אבל העולם הזה יש לו מקור, יש לו שורש, יש לו המקור לכל הבריאה כולה, לכל ההוויה כולה, לכל המציאות שלנו. המקור הוא בריבונו של עולם. הכל מתחיל מאלוקים. בראשית ברא מי? מי?
אלוקים.
אלוקים, אני רואה שאתה יודע. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל מה? המציאות שאנחנו חיים בה, המציאות הגשמית, החומרית, תרדות החיים וכל הבעיות האלה, הם משולים לענפים המתרחקים מהשורש. ההתרחקות הזאת היא כתילו תנועה מהמקור החוצה. והתשובה היא להשיב את הענפים, לא לבטל אותם, אלא לחבר אותם, את הענפים, את החיים, את המציאות שאתה חי בה, אל השורש שלו, אל המקור שלו. זה תמצית הרעיון שדיברנו. דבר נוסף, הזכרנו שהאלוקים נתן לכל אחד נשמה תורה, והיא עכשיו גם כן תורה, למרות שהנשמה, אשר כוח, תזכה למצוות. למרות שעכשיו הנשמה הזאת מסובכת בתוך הגוף, בכל זאת, הנשמה הזאת היא תמיד תורה, בכל מצב היא תורה. נשמה תורה שנתת בי, היא גם עכשיו תורה. היא לא, בכל מצב היא תורה. אלא מה? אמרנו שהחיים והטרדות והבעיות וכל הסיבוכים שהאדם נמצא בו, הם יצרו מסביב לנשמה הזאת מעין קליפה כזאת, איזה מין לכלוך כזה, איזה מין זוהמה כזאת לפעמים, לפעמים גם דברים קשים. זאת אומרת, החיים גורמים לאדם שאותה נשמה שהיא תורה והיא תורה כל הזמן, היא, הנשמה הזאת, היא לא מתגלה, היא לא מפיעה, היא לא מהירה, נאמר ככה. עד רבה, היא נראית על פניו מאופלת, משון אופל, חושך ודברים כאלה. אבל היא נשארה תמיד בתארתה. למה המשל דומה? אמרנו, ליהלום. יהלום שזורקים אותו לתוך הבוץ, הוא נשאר יהלום, מה אתם אומרים?
נשאר.
אה? אתה אמרת פעם שעברה שהוא נשאר גם, נכון?
הוא בדק את זה.
אתה בדקת את זה. זאת אומרת, יעלום תמיד נשאר יעלום. גם כשהוא מלוכלך הוא נשאר יעלום. אותו דבר הנשמה שהקדוש ברוך הוא נופח בכל אחד מבני האדם. בכל מצב זה נשמה תורה. זה שהיא, רואים אותה, את האור שבה, את היופי שבה, או לא, זה כבר עניין משתנה. אתה יכול לנקות את זה, אתה יכול ללחוץ את זה, אתה יכול להחליף את זה, את הכיסוי הזה. ובצורה כזאת הוא מעורר את הנשמה. זה כל תמצית החיים שלנו. כל תמצית החיים שלנו זה בעצם לגלות או לאפשר, נאמר, לאותה נשמה תאורה שהאלוקים נהפך בנו להעיר בעולם. ולהסיר את כל אותם דברים שהם לא נותנים לו להעיר. שיהיה להם ספחי החיים למיניהם שכל אחד מבני האדם עובר. למדנו את זה עד לכאן. זה ברור הדבר. עניין של התשובה. התשובה זה טהרה. התשובה זה התנקות. ועל ידי זה, אותה נשמה אלוקית, אותה נשמה טובה שיצאת בתוכנו, על ידי זה שאתה מתנקה, פשוט מירה. כן. יש שיר כזה, גם שמיים, אותי ערפל, מפיקים, אור נעים. איך אתה יודע? אתה שמעת את השיר הזה? למה הם מפיקים אור נעים? אני לא יודע אם שמתם לב שמעבר לעננים יש שמש. מישהו פעם טס במטוס? אתם לא טסים, לא טסים. אתה טסת פעם במטוס? תשימו לב, אתה עובר את העננים, אתה רואה שמיים כחולים, נכון? נכון או לא?
רואים, אבל לא
שמים
את זה לב.
כי לא למדת במכון מאיר, אדם. עכשיו תשים לב. שמה יותר קבוע, השמיים הכחולים או העננים המתחלפים? אה? השמיים הכחולים. הם הדומיננטים, הם המהירים, הם כל הזמן קיימים. זה שעננים באים ומתחלפים וזה, ופעם כן, פעם לא, כל הדברים האלה, זה דבר משתנה. זה אותו דבר גם לגבי העניין שלנו. התשובה היא, זה להתקרב אל המקור מתוך כך, לזכות לראות באור השם, בטוב השם, ברצון הטוב של אלוקים, שהוא שורה כל הזמן בעולם. מלוך על הארץ כבודו, מלכותו, בכל משלה, בכל דבר ישנו אור אלוקים. אם הוא מסתתר מעיני נשמתנו ומעינינו, זה בעיה שלנו, יש לנו בעיות עם המשקפיים, בעיות עם העיניים, בעיות עם הלב, בעיות עם המוח, בעיות עם הדברים, אבל כל הדברים האלה אפשר לשנות אותם, דברים משתנים, דברים... עד לכאן למדנו, נכון? כל זה לגבי העניין הפרטי של כל אדם ואדם. מכאן התחלנו, נתחיל לעבור לעניין הלאומי. אנחנו נמצאים בערב יום העצמאות. ועל פניו, מי שמתבונן היום במדינה, במה שנעשה במדינה, נעשה לו קצת לא נעים, נאמר. אחרי 60 שנה שהקמנו את המדינה, איזה קשיים. אני לא מדבר כלכליים, אני מדבר מוסריים, רוחניים, חברתיים, משפחתיים, אישיים. אנשים לפעמים חיים בכל טוב סלע, עם וילות ועם קשיים וזה וזה וזה. אתה מסתכל אבל בתוכן, במה יש שם בתוך וכל זה, אתה אומר, רחמנא ליצלן.
הרבה עננים.
כן, אז אתה שואל את עצמך, בשביל זה הקמנו את המדינה, בדרך כלל מסתכלים על העתיד דרך הילדים. אתה מסתכל על הילדים, אתה אומר, רגע, 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 זה הדור הבא, זה יחליף אותי. כשאתה רואה היום את הדור הבא, עם כל השטיקים שלו, במיניהם, אתה שואל את עצמו, מה יהיה כאן במדינה הזאת, בדור הבא? מי יודע מה יהיה? מי אמר יהיה טוב? נפתלי, אתה יודע, אתה כבר ותיק כאן. ודאי יהיה טוב. אבל איך להבין את זה? אתה חי במציאות כל כך מורכבת, כל כך מסובכת, כל כך... עם בעיות לכאורה, כל כך הרבה עשר תיקוני. איך להבין את כל המהלך הזה? ולמה זה בא עלינו? מה מקור כל הקשיים והסיבוכים של הדור שלנו? והאם זה מחויב המציאות, או מוכרח, או אפשרי המציאות? צריך להבין, אדם שחי בעולם שהוא מבין אותו, קל לו הרבה יותר, מאשר הוא חי בעולם שהוא לא מבין אותו. זה כמו חולה, שהוא בא לרופא, והרופא, הוא שואל את הרופא, הוא אומר לו, מה יש לך? הוא כואב לי פה, הוא כואב לי שם, כואב שם. שואל את הרופא, מה לעשות? הוא אומר, אני לא יודע, הרופא עובד עצות, הוא לא מבין את הבעיות של החולה הזה. אז החולה נכנס לעוד יותר לחץ. כשהרופא אומר לו, תשמע, אתה כל כך מלא איסורים, כל כך מלא כאבים, כל כך מלא... אני לא מבין את ה... אז אם הרופא לא יודע מה הוא יגיד החולה בעצמו, ייכנס ללחץ אטומי. מבחינה נפשית, מבחינה פיזיולוגית אפילו. אותו דבר מבחינת הכלל. אבל בא רופא חכם, רמב״ם. הרמב״ם היה רופא חכם. מסתכל על החולה. כואב לך הראש. תשמע, יש לך חור בשן. הכאב עובר מהשן לראש. מה, זה הכל? מהשן? מבסוט חנה, חשבתי שמי יודע מה יש לי כבר בראש. מרוב כאבי. מסתבר שהוא מצא את הסיבה... למה יש כאבי ראש? וכבר 99% מהמחלה נפטרה על ידי ידיעת הסיבה האמיתית לדבר. ככה גם במציאות שאנחנו חיים בה. אז יש לך אוטו, האוטו פתאום נתקע באמצע הדרך. אתה עומד, עובד אצלו, אתה לא יודע למה הוא נתקע. פתאום ככה עומד. אתה לחוץ, אתה לא יודע מה לעשות. פתאום בא איזה בן אדם ועומד אותך, אתה רואה, הבורג ההוא נפל. זה הכל, מבסוט חלן. יש לו תשובה על השאלה. מצא תשובה. הוא יודע כבר את הסיבה. אז הוא יודע כבר מה לתקן, אז הכל פעם מסתדר. ברור הדבר. אותו דבר מבחינה לאומית. אנחנו נמצאים בעולם, במציאות לאומית, מדינית, חברתית, מוסרית, ערכית, לא פשוטה. הגענו לטופ, עם ישראל, קיבוץ גלויות, כל הדברים האלה, אבל כשאנחנו מתבוננים במציאות כמות שהיא, אנחנו שואלים, מה יהיה העתיד? לאן אנחנו הולכים? כלאום, כחברה, כמדינה? מה יהיה העתיד כאן? כשרואים את כל התסבכות וכל הבעיות וכל הקשיים וכל הדברים שנמצאים נגד עיניים. בשביל זה צריך ללכת לחכם. מי הוא החכם? במקרה הזה הרב קוק לצד. והוא מאיר את עינינו, והוא אומר, רבותיי, הירידה הזאת היא לצורך עלייה, זה לא סתם ההסתפכויות האלה של הדור הזה. זה יוליד דבר מצוין לעם ישראל, דבר טוב לעם ישראל. איך מסביר את זה הרב? בואו נראה את זה בכתובים, בסדר? בבקשה, תפתחו דף קופנון, דף קופנון, בתנועתנו הקדושה, אתם רואים? יש לכם את ה... למי אין ספרים? כן, בבקשה. אין לך ספרים? וואי, וואי, וואי. יש? יש שם ספרים, לא? חלק, למי שאין. יופי, למי אין? לא, לא הירוק, אלא הצהוב. רק הצהוב, כן. אתן להם כאן עוד שעה. בסדר. דף קופנון, בסוף. ותנועתנו הקדושה, תנועתה של התחייה הלאומית ושיבת ציון. הרב זצ"ל הוא אחד מהגדולי הרבנים בדור, בכלל בדורות, אבל בדור האחרון, שהוא קבע בצורה נחרצת וודאית, לא שום פיקפוק, שתחיית ישראל בארץ ישראל, הוא אמר את זה כבר לפני 100 שנה, זה דבר קדוש. זה לא סיטרא אחרא. זה לא דבר רע, זה דבר טוב. עם כל הקשיים וכל הבעיות וכל הדברים האלה, וזה לא היה פשוט. לא כולם ראו אותו באותו עין עד היום, לצערנו הרב. לא רואים את מדינת ישראל ותחיית עם ישראל, קיבוץ גלויות, כערך מקודש. יש כאלה שאומרים לגלות, זה לא טוב וכל הדברים. זה, דרך אגב, זה מתבטא ביחס ליום העצמאות. מי שחוגג את יום העצמאות בהלל, בשמחה, בהתלהבות, כל זה, הוא רואה בהקמת המדינה, בהולדת המדינה, הוא רואה בזה ערך מקודש. אבל מי שביום העצמאות זה לא מעניין אותו, זה לא בראש שלו בכלל, זה לא... הסימן שהוא לא רואה את יום ההולדת של מדינת ישראל כערך מקודש, הוא לא מעריך את זה, הוא לא מכבד את זה, הוא לא... זה באופן פשוט. למה המשל דומה? שיש לך ילד, והילד הזה בא ואומר לך, אתה יודע, אבא, יש לי יום הולדת, בן כמה אתה? בן 5. אז יש אבא, מבסוט חלס, יש לך יום הולדת. אני שמח ביום הולדת שלך. אני אקנה לך מתנות, אני אעשה לך חגיגות. הופכים את היום הולדת והילד מבסוט, וכולם מבסוטים. יום הולדת לילד. זה חובה לעבור יום הולדת לילד. כל הורה מבין את הדבר. אבל תראו לכם שהילד הזה בא לאבא שלו, לאמא שלו, אומר, יש לי יום הולדת. עזוב אותנו, לא מעניין אותנו. אתה עושה לנו כבר 5 שנים צרות. יום הולדת לעשות לך. פח, סתירת לבי. איך הרגיש הילד הזה? וואי, וואי, וואי. מדינת ישראל זה הבייבי שלנו. הילד שלנו. צריך לחגוג אותו. תודה רבה, ישר כוח. אשרינו מה טוב חלקנו. שאנחנו זכינו זה כבר לא בייבי, זה כבר 60 שנה. כמה מדינת ישראל? מי קובע שזה נשמה טובה, המדינה הזו? מי קובע? הרב קוק זצ"ל. מה זה מה שהוא אומר? תנועתה של התחייה הלאומית ושיבת ציון היא קדושה. זה נשמה קדושה. זה הופעת הנשמה של העם היהודי בארץ ישראל אחרי 2000 שנה שגלות שהיינו בחושך, כלאום היינו בחושך. ברוך השם, אשרינו מטוב חלקנו. ראו עינינו כי הנה אצלה מראש מקדם ממקור הקודש. תנועת התחייה הכוונה. מתוך השקיקה האלוקית, אשר מפעמת בכנסת ישראל, אומר בלי ערב, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, הכוונה היא לארץ ישראל, לירושלים. ליבי ובשרי ירננו אל אל חי, איפה? בארץ ישראל. זה דוד המלך אמר את זה. זה דבר שמלווה אותנו כל ההיסטוריה. הצעדים הראשונים אשר נתגלו בלידתה של תנועת הקודש, הכוונה היא תחיית עם ישראל בארצו, כאשר יצאו מידי מחולליה הראשונים, הכוונה היא לרב יהודה אלקלעי, רב צבי קלישר, ואולי אפילו הגאון מווילנה ותלמידיו, והבעל שם טוב וחסידיו ותלמידיו, שהוא שלח אותם להתיישב כאן בארץ ישראל. הלא כולם היו ספוגים תל קודש, מאוויים נאצלים, אם הייתם חוזרים אחורה לפני 150 שנה ו-200 שנה ושואלים יהודי, אתה רוצה לעבור לארץ ישראל, ושואלים אותו, בשביל מה לעלות לארץ ישראל? אז הוא אומר לכם פשוט, לבנות את בית המקדש. מה זה בית המקדש? אור השם בעולם, להגשים את חזון נביאי ישראל, וקיבוץ גלויות, שכל החכמים וכל הנביאים, בשביל זה צריך לעלות לארץ ישראל. זה הדבר פשוט. לא בשביל וולבו. עד לא ידעו מה זה וולבו. ולא בשביל איזה, איך אומרים, לנוח כאן על קרי דשא וטולו או משהו כזה, שיהיה לך נעים ונוח וכל הדברים האלה. אלא החזון של האלה שחיו לפני 100-200 שנה, היה לשוב לארץ ישראל, על מנת שעם ישראל יקום לתחייה וימלא את הייעוד שלו. מה הייעוד של עם ישראל? להביא את אור השם לעולם. זה ייעודו של עם ישראל. להגשים את ההבטחה לאברהם אבינו, יהיה ברכה, נברכו כל משפחות האדמה. להגשים את הבית השלישי, בית בית המקדש השלישי, שהוא אורו של עולם. זה היה אופייני לפני 200 שנה. עכשיו תשאלו אותי מה קרה מעל 200 שנה, שכחו את החזון. אבל יש כלל ברזל, מחשבה לא הולכת לאיבוד. אדם שהוא חושב משהו, סוף מעשה במחשבה תחילה. דיברנו על זה בשיעור הקודם. אתה חושב משהו, אתה הוגה משהו. שלב הביצוע, לפעמים המחשבה נעלמת כאילו. היא מסתתרת, היא כמו עץ. שאתה רוצה לשתול עצים ומיד לקטוף פירות. אבל בין שתילת העצים ובין כתיפת הפירות לוקחים כמה שנים. ולפעמים אתה אומר, איפה הפירות? לא רואים אותם. הם גנוזים בתוך העץ. אז אותו רעיון שאתה רוצה לקטוף פירות מתוקים מהעץ הזה, אתה לא רואה אותו בחוש. אבל יש שני סוגי חקלאים. החקלאי בדרך כלל הוא מאמין. הוא אומר, למרות שאני לא רואה, יצא מזה משהו. אבל בא אדם זר שהוא לא מבין בחקלאות, הוא אומר, מה קורה כאן? אתה השקעת בעצים, השקעת בכל, אתה לא רואה שום פירות כאן בעניין. אומר לו חקלאי, חכה, סבלנות עוד כמה שנים, אין לך זמן. אותו דבר מבחינה לאומית. הרעיון הגדול של שיבת ציון והקמת עם ישראל בארץ ישראל, כל כולו קודש. הקשמת הרעיון, הקמת המדינה, לפני המדינה ואחרי המדינה והיום, כיום הזה, אותו רעיון לא הלך לאיבוד. הוא נמצא בתוך כל העשייה הגדולה הזאת. ובסופו של דבר, אנחנו נראה איך הרעיון הזה מתגשם מבחינה פיזית וגם נשמתית, רוחנית. נראה את הדברים. מתי נראה ואיך נראה? בתוך המאמר. בוא נראה את זה בתוך. חזיונו של הלוי, הלוי זה רבי יהודה הלוי, שכבר לפני 1,000 שנה היה אוהב ציון גדול. חזה והתגעגע וכתב את השירים והקינות על ציון וכו'. חזיונו של הלוי, הלא היה מלא צמאון נפשי עמוק. מי שלמד הכוזרי, יודע. לחזות בנועם השם בהיכל קודשו, ארמון על מכונו, ושרי קודש מעללים בהדרת קודש בזיו תפארתם. תחיית הנשמה הישראלית בכל מילואה, בכל זיו קודשה, זהו עומר הסלע, אשר תכין את הרוח להחל מפעלים בהגשמת יישוב ארץ ישראל, ותואר ותום נשקפו מכל המבטים אשר נתגלו לחיבת ציון. חיבת ציון זה התנועה שלפני התנועה הציונית. קראו לה חיבת ציון. היו אותם רבנים, אותם שהזכרנו אותם מקודם. במלוא היהדות. אומנה, וכאן מתחילה הירידה. הנשמה הצילית הזאת נתקשרה בתקופת הימים עם מסכת עבודה של חיים מעשיים וחומריים. צריך לבנות בית. אנחנו דור של פועלי בניין. הבית הלאומי, אבי זכרונו לברכה, אני מתגאה על הדבר הזה, היה פועל בניין, בסולל בונה. אתה פעם חווה, גם היום מכם נדמה לי, סולל בונה. הוא פשוט בנה בתים, בידיים שלו. זה היה דור שבנה את המולדת, פשוטו כמשמעו. זה היה התפקיד שלו. ותמיד הוא היה אומר לי, דור, מה יצא לך בחיים? תלך לישיבה, בית יש לך? פרנסה, יש לך? מה הייתה לי תשובה? אמרתי, נראה, יהיה לי גם בית וגם פרנסה. אבל מה יהיה בתוך הבית? לא מספיק בית. צריך את התוך של הבית, את המשמעות של הבית, הרוח של הבית. לא אמרתי זה לאבא שלי, אבל זה התפקיד שלו, זה הדור הזה, דור שבנה את המדינה, הוא בנה את הבית הלאומי. הדור שיבוא אחרי זה, הוא ייצוק את התוכן לתוך הבית, את הרוח, את המשמעות של לתוך הבית. יכול להיות בית הארמון הכי יפה, אבל אם אין תוכן בזה, מה זה שווה כל הדבר? אז זה הדור הזה. אבל מה, בתור פועל בניין, אבא שלי, עבד קשה, ולא היה לו, איך אומרים, אפילו כוח להרים את הראש. מבחינה, להסתכל על האופק, באופן רוחני. אבל אדרבה, הם בא מבית דתי, מסורתי רוחני. אבל התפקיד שלו היה להיות פועל בניין. מטבע הדברים הוא התרחק מהמסורת, מהיהדות, כי המולדת והחלוציות והחלוץ, וכל זה, זה היה האידיאל, זה היה הדבר שדחף את הדור ההוא, לבנות את ארץ ישראל. אז עולם העשייה, עולם הבנייה של מדינת ישראל, לפני המדינה, אחרי המדינה, וכולל היום, הוא עוסק בחומר, בבנייה הפיזית של הבית הלאומי. וזה מחייב ירידה. מי שעוסק בחומרניות, יש כאן מישהו שעוסק פעם בחומרניות או משהו כזה? אתם כולכם מלאכים כנראה. אף אחד לא עסק כנראה. מי שעוסק בחומרניות, טבע הדברים זה על חשבון הרוח. נרצה או לא ירצה, ככה זה הדברים.
זה לא המטרה של... כאילו, הבנתי איפשהו שהמטרה של המדינה זה בעצם להראות שאפשר לא רק כמו נזירות דינמית, אפשר כאילו לעשות את החול בצורה קדושה, משהו כזה.
זה בסופו של דבר ייראה. אבל לפני הכל אתה צריך בית. אתה לא יכול לדבר גבוהה גבוהה על אור לגויים וכל הדברים האלה כשאין לך בית לאומי, אין לך מדינה. ההצטמצמות כביכול, ההתרכזות שלנו בארץ ישראל, שזה כאילו לקחת כל העם ישראל מכל העולם, להכניס אותו למקום אחד, זה בשביל להוות תחנת כוח רוחנית לאנושות כולה. יש, זה דבר עקרוני דרך אגב. השכינה, גילוי אור השם, נאמר בלשון שלנו, הוא מתגלה דווקא במשכן. המשכן זה מקום קטן, מקום מצומצם. אור השם מתגלה בירושלים, ירושלים זה מקום קטן יחסית, מבחינה כמותית, אבל לא איכותית. ירושלים אורו של עולם. ההצטמצמות, ההתרכזות, ההתכנסות, שדרך ההתכנסות הזאת של עם ישראל בארצו ובירושלים, כל, דווקא מכאן מגיע האור הגדול לעולם. זה כמו תחנת כוח חשמלית או אטומית, נאמר. זאת היא תחנה קטנה יחסית. כמה היא לוקחת כל התחנה הזו? אבל היא מהירה מדינה שלמה. העיקרון הזה גם מבחינה רוחנית. העובדה שיש בית מקדש הוא קטן יחסית, פיזית, אבל הוא עוצמתי מבחינה השפעתו. או היום בעולם המדיה, עולם התקשורת. יושב לך אדם באולפן טלוויזיה, מה גודל אולפן טלוויזיה מי יודע? בדרך כלל. חצי מהחדר הזה, תעלה לקומה רבית, יש לנו כאן אולפן. חצי מהחדר, רבע מהחדר הזה. והאדם הזה יושב שם ומיליארדים אנשים יכולים לראות אותו בזמנית. הוא כזה קטן, פיזי. איזה נקודה פיזי. אבל זה מקרין על כל מי שראה אותו. או תיקח גלגל של אופניים. מה מניע את כל הגלגל הגדול הזה אם לא הציר של האופניים? אבל הציר של האופניים הוא קטן יחסית. לעומת הגלגל הגדול. אותו דבר הבריאה כולה. הבריאה כולה, יש לה ציר מרכזי כזה, הציר רוחני הכוונה. והציר הזה זה עם ישראל, זה ארץ ישראל, זה בית המקדש. אבל בתהליך הבנייה של הציר הזה, הבית הזה, בית זה התכנסות. בתהליך הבנייה של הבית הזה, אז יש קשיים ויש כביכול התרחקות מהרעיון הכללי. רק בשלב ביניים. בוא נראה את זה בתוכו. חיי הארץ ממשיים, כל מלחמותיהם, כל צלליהם שבהם, עם כל המחשקים הפזורים במהלכים של מלחמת החיים הקשה, ומי לא נלחם מלחמת החיים הקשה? במילא מורידים את האדם. רבת המכשולים, מתוך כך הוא עם אורה וכאה, זיווה והדרה, ומתוך המיעוט הזה של זוהר האורה המקורית, באו דרכי תהייה רבים. מה זה תהייה? אדם טועה בדרכי החיים. קוראים לזה בלשון מודרני אבם. אבם, מה זה אבם מי יודע? עצם? בלתי מזוהה. היום עשרות אלפי צעירים ישראלים מסתובבים בעולם, כמו אבמים, עצם בלתי מזוהה, מחפשים מה? את עצמם. אומרים, נמצא את זה בפרו, נמצא את זה בהודו, נמצא את זה באוסטרליה, נמצא את זה באיי האוקיינוס. מחפשים, 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 מחפשים את מי? עצם בלתי מזוהה, אין להם זהות. הם שואלים את עצמם, מי אני? מה תפקידי? מה ענייני? הם לא שואלים את זה בפה. אבל זאת תחושת הבטן שלהם. בואו נמצא את עצמנו בעולם הזה שאנחנו נמצאים בתוכו. אולי נמצא את זה בהימלאיה. אולי פה, אולי שם. אפשר לחסוך להם את הדרך, דרך אגב. תבואי ישר למחום נהיה. אפשר לחסוך להם את הדרך. אז זה מה שהוא אומר. דרכי התהייה הרבים, כל זה מתוך השקיעה בחומרניות. במטיריניות, בבימיות, בכל הדברים האלה, אתה מתרחק מעצמך, ומילא אתה מאבד את הזהות שלך, ובמילא אתה מתחיל להתברבר לך בעולם. על חשבון של הביצרון המעשי, ביצרון של מבצר, כמה שאתה מחזק יותר את העולם העשייה, עולם החומרני, זה על חשבון הרוח שלך, באיזשהו מקום. והתכונה הקרקעית והפוליטית גם, היום רואים את הפוליטיקה, וואי, 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 וואי. מישהו כאן רוצה להיות פוליטיקאי? אולי בכל זאת, כדאי לכם ראש ממשלה להיות או משהו? לא רוצים, לא מעוניינים. ראיתם איזה אזרח במדינה הזאת שרוצה להיות ראש ממשלה? אף אחד לא רוצה להיות ראש ממשלה. למה? רואים את הלכלוך. הוא צף כל כך על פני השטח. רואים איפה האידיאלים, איפה הרוח, איפה המוסר, איפה כל הדברים האלה. כל זה, ואני לא מאשים אף אחד כאן. זה חלק מתהליך של הדור. מי שעומד בראש הממשלה, או שהוא בזה, הוא לא ראש נפח, הוא חלק מהמערך ששקוע בחומרניות, באינטרסנטיות, בתחכים, בכספים, בכל הדברים האלה. זה חלק ממערכת שהיא קיימת כרגע. אז שאל אותי אתמול, נדמה לי, מישהו שאל אותי, מה התיקון לכל הדבר הזה? כן, דיברתי עם אחי. אחי נמצא עכשיו בעבודתו, כן, בעבודתו, עובד בתעשייה האווירית, ונמצא בארצות הברית. אז הוא שאל אותי, דוב, מה יהיה? אתה שמע את החדשות, מה קורה כאן בממשלה, עם ראש הממשלה, בלגנים, עניינים, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? אמרת, אתה צריך לתקן את הדבר, כל דבר צריך לתקן. איך לתקן? אז מי יחליף אותו? אמרתי, זה לא התיקון, התיקון זה לא שיחליף אותו אדם כזה או אדם אחר. התיקון של הדור הזה הוא תיקון רוחבי. זה לא עניין של בן אדם, זה עניין של שינוי הגישה המוסרית, הרוחנית, החינוכית, התרבותית, של כל החברה הישראלית. מתוך כך גם יהיה שינוי בשלטון, בהנהגה, בכל הדברים האלה. אמרתי לאחי, אומר, זה צריך הרבה זמן. אמרתי לו, כן, כמה זמן? כמה זמן אתם נותנים לשינוי כזה? יכול לקחת דורות, אבל גם כתוב בנביא, לפתע יבוא האדן להיכלו. הקדוש בידי, הכל בידי הקדוש ברוך הוא, יכול לעשות פתאום מפה, לעשות שינוי גדול. אז זה כאן מסביר הרב. ההידרדרות המוסרית, הערכית, שאנחנו נמצאים כרגע ורואים אותה בחוש, את הדברים האלה במדינה ובהנהגה המדינית, וכל הדברים האלה, זהו חלק מתהליך הבנייה של הבניין הלאומי שלה. ודווקא מתוך גילוי הלא טוב, שהוא יתנקה מאיתנו, על ידי זה שנכיר בזה זה לא טוב, אז באמת תופיע הנשמה של עם ישראל במהרה בימינו, אמן.